אנחנו בשער בושה, דף מ' ג'. נזכיר לכם, פעם שעברה סיימנו במילים וכל חכם לב יודע מעלת השכל והחוכמה הנותן לשכבי בינה, מעלת השכל והחוכמה שמראים לאדם מה שלא יכול שום כוח להראות לאדם. יודע מעלת השכל והחוכמה כי בה יגיע אל אמיתת הדברים. ההתבוננות השכלית היא למעשה מגלה לנו את אמיתת הדברים, כן? לא כפי שאדם רואה לעיניים, השם יראה ללבב. אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. באמת, יסוד ההצלחה בחיים הוא היכולת לראות את אמיתת הדברים, להכיר את אמיתת מצבנו, אמיתתו של מהלך הגאולה. כי אם אנחנו מסתכלים רק על חיצוניות הדברים, אנחנו יכולים לקבל התרשמות לא נכונה. והיית משוגע ממראה עיניך. השיגעון נובע מזה שאדם לא מוצא את הדרך הנכונה להתבונן בדבר. יראו ישרים וישמחו והתבוננו חסדי השם. זאת אומרת, יראו ישרים, הראייה הישרה היא מאפשרת לנו באמת להיפגש עם התוך, עם התוכן האלוקי שבכל דבר ודבר. דווקא המפגש הזה הוא יסוד האושר וההצלחה של האדם. ממילא, כן, השכל והחוכמה יש להם ערך עצום, כן? כי בה יגיע אל אמיתת הדברים. אמרנו שממילא אם יגיע אל אמיתת הדברים, גם בה יגיע אל ייחוד בוראו ברוך הוא לעבודתו. כיוון שתכלית כל חיינו כאן זה לייחד את שמו יתברך. מה זה לייחד את שמו? למרכז את כל התופעות הפרטיות ולדעת שהכל יוצא מאיתו יתברך. זה נקרא ייחוד. כן? הייחוד זה בניגוד לתפיסה של אלוהות הרבה. כן? אלוהות הרבה זה תפיסה פירודית. זה אדם שאומר, אתמול היה לי טוב, אבל היום על הפנים. זה שתי רשויות. צריך לדעת. אני לא אומר שאתה צריך להכחיש, כן, שהיום מצבך הוא פחות נוח. אבל על הפנים זה אומר שאתמול היה ריבונו של עולם, והיום סטרה אחר. כאילו, שתי רשויות. אין קשר בין אתמול לבין היום. אגב, הסתכלות כזו היא סימן מובהק לכך שחסר חוכמה ושכל. אותה חוכמה והשכל האמוניים. אנחנו מדברים פה על חוכמה ושכל, לא אקדמיים. אנחנו מדברים על חוכמה ושכל אמוניים, חוכמת הלב, מה שנקרא לכן, שהיא יסוד הבושה. דיברנו על זה. החוכמה והשכל מאפשרים לנו ליצור את הקשר, את היחס ואת הזיקה שיש בין שבטך ומשענתך. המה ינחמוני. מזה מגיעים לאמונת הייחוד. לייחד ולאחד את הכל תחת ידו הגדולה של הקדוש ברוך הוא. אז אם יהיה לו שכל וחוכמה, יגיע למיטת הדברים, קרי, להתבונן בכל מאורעות חייו ולדעת, כן, שהכל מאיתו יתברך. ממילא בזה הוא יגיע לאמיתת הייחוד, לייחוד שמו. וגם בה יגיע אל ייחוד בוראו ברוך הוא, לעבודתו. כן? אגב, בפשטות, כדי להתרגל בעבודה הזאת של אמיתת הדברים, אנחנו לומדים אמונה. כל שיעור אמונה, למעשה הוא פוקח את עינינו, או מלמד אותנו להתבונן, התבוננות אמונית על דברים. מיוחד על הדברים שהם לא נוחים לנו, על מלחמות ישראל, כן? על הדברים הקשים שקורים בחיי היחיד. כל ספרי אמונה, למעשה, הם מעניקים לנו את השכל ואת החוכמה האמוניים. ובזה הם מציגים לנו את כל מציאות חיינו, כהמשך אחד של רצון השם יתברך, של חסדו, של השגחתו. הכל נתפס בעצם כהזדמנות מתמשכת אחת להכיר את הקדוש ברוך הוא, להכיר את השפה האמונית, להכיר את צורת הפנייה, כן? שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, מדבר איתנו בתוך מציאות אחרת. זה התכלית של ספרי אמונה. להרגיל אותנו בשכל ובחוכמה. אבל אם אדם לא עוסק בספרי אמונה, והוא נעזב לתפיסה החושית שלו, אז איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. דרך ישרה בעיני איש, ואחריתה עדי עובד. אם אדם חי בשרירות ליבו, בשרירות ליבו אלך, ליבי אלך, אז ודאי שמבחינתו, הקדוש ברוך הוא לא נוכח בחייו, הכל זה מקרה. גם שטוב לו בחיים זה מקרה, זה לא מאיתו יתברך, ממילא אין שום מקום להודות. ודאי וודאי שרע לו, חס ושלום, הוא תולה את הדברים, האלו חלילה, על השם יזעף ליבו, הוא תולה את זה בעדר השגחה, גרוע מזה, עד כדי תפיסות של הקדוש ברוך הוא מתעלל בבני אדם, תפיסות הפסימיות, שרואות את החוקיות של הסבל, כי זו התעללות שהקדוש ברוך הוא הבורא מתעלל בנבראיו. זה המסקנות, זה התולדות של היעדר חוכמה ושכל, של היעדר התבוננות אמונית על מראות החיים שלנו. כן? אדם יכול לחיות את כל חייו במרירות קשה מאוד, לקטרן בוקר ודרב, כי קשה לו. הוא לא רואה שום טעם וערך בזה. אז גם בה יגיע אל ייחוד בוראו, ברוך הוא, לעבודתו. לעבודתו. דבר מעניין. מתי האדם מוכן לעבוד את הקדוש ברוך הוא? כן? מתי האדם מוכן לעבוד את הקדוש ברוך הוא? מתי הוא מוכן? רק שהוא רואה בכל מאורעות חייו חניכה. לא, זה דף שני. זה דף, שחשבתי, אם נסיים היום, אני אחליט את זה. הדף הצפוף יותר זה הדף הראשון. כן? לא, אפשר לשים את זה, כן. כן. אז אני רק פשוט רוצה לדייק פה בדבריו מה שהוא אומר כאן, וגם בה יגיע אל ייחוד בוראו, כבר אמרנו, יגיע אל ייחוד בוראו, זה הראייה האמונית שהכל מאיתו יתברך. ואם הכל מאיתו יתברך, ממילא אני כבר רואה במאורות חיי הזדמנות לעבוד אותו, לגלות את טובו, בכל מה שקורה לי בחיי. זה נקרא לעבודתו. אני רואה בכל חיי מעין תהליך של חניכה, חינוך, שהקדוש ברוך הוא חנך אותי, מקדם אותי. זה נקרא לעבוד אותו. אם כן, אני מוכן לעבוד אותך, ריבונו של עולם, בכל הליכות חיי. למה? כי הכל מאיתך, והכל זה גילוי רצונך. כן, אני אעבוד אותך. וזה, שאני אקח אחריות, אני אקח אחריות על הסתכלות אמונית במה שקורה לי. זה נקרא עבודה. מה זה עבודת הבורא? על רגל אחת עבודת הבורא זה לקחת אחריות לראות אותו בתוך המאורעות. זה נקרא עבודת הבורא. לעבד את גסות המאורעות. המאורעות מופיעים בצורה גסה, בצורה שמתפסת בעיני החוש, כן? כדברים קשים. אני מאבד את המאורע. העיבוד, פירוש דבר, לראות במאורע הזה חלק בלתי נפרד מהשגחת השם ומציאותו. אז אם כן, אם יהיה לו שכל וחוכמה, יגיע למיטת הדברים. יגיע למיטת דברים, יגיע לייחוד שמו. יגיע לייחוד שמו, יקבל על עצמו את עול העבודה בשמחה. אל ייחוד בוראו ברוך הוא לעבודתו. וסוף סוף אמרנו, בה יוכל להידמות למלאכים. נמצא שכל חייו זה יש שליחות אחת. כמו המלאך, שהוא שליח של רצון השם יתברך. כן? בשום פנים ואופן אין לו דבר מחוץ לרצונו, אלא האדם הוא מדרגה יותר גבוהה. האדם הוא לא רק כמו מלאך, אבל הוא יכול להגיע למצב של ביצוע השליחות האלוקית, למרות שהוא בעל גוף, למרות שיש לו יצר רע. אבל פי כן הוא יהיה כמלאך גם בשעה שהוא שוכב חולה במיטתו. חלילה, גם אדם שוכב חולה במיטתו וסובל, הוא רואה בזה שליחות אלוקית. ולא קילל איוב את השם בפיו. כל מה שאתה עושה לי, ריבונו של עולם, לא קילל איוב. אז הוא יוכל להידמות למלאכים שעושים רצון השם. עד כדי כך. וכיוון שמעלת החוכמה גדולה כל כך, כמו שאמרנו, מעלת החוכמה היא קשורה באופן ישיר עם הבושה, ככל שאדם רואה יותר את אמיתת הדברים, הוא מתבייש לעשות את היפוכם. אמרנו שהבושה היא נולדת בכל מקום שאדם עומד מול דבר והיפוכו, כן? והוא מתבייש לעשות הפך הדבר שאותו הוא יודע, בידיעה פנימית. כן? אז החוכמה והשכל יהיה יסוד של הבושה, כי על ידי החוכמה והשכל, אדם רואה איך הדברים צריכים להיות, וממילא כל ניסיון לעשות את היפוכם מוליד בו רגש אז של בושה. וכיוון שמעלת החוכמה גדולה כל כך, צריכה שתהיה חברתה הדומה לה, שהיא מידת הבושה קרובה לה. חוק הכלים השלובים. בכל מקום שהחוכמה והשכל עולים, הבושה צריכה לעלות יחד איתם. כן? וכיוון שמעלת החוכמה הגדולה כל כך, צריכה שתהיה חברתה. מה זה חברתה? המחוברת אליה. תמיד יחד איתה. תראי ראין די לא מתפרשים. שני צדדים של אותו המטבע ממש. כן? זה נקרא חברתה. המחוברת ונמשכת אחריה בהכרח. כן? בהכרח. כמו שנאמר, אם אדם יוצא ביום קר, לא לבוש בצורה טובה, בהכרח יהיה לו קר. זאת אומרת, הקור, כן, שדבק בו, הוא בהכרח יופיע, אם הוא לא לבוש כהלכה. כן? אם אדם הוא בעל חוכמה ושכל, באמת אבל, אי אפשר שלא יהיה בוש במעשיו. אם אדם לא מתבייש באופן שבו הוא מדבר, בצורה שבה הוא מתנהג, אם הוא לא מתבייש לעשות ההפך רצון השם יתברך, כנראה שבאותה המידה חסר לו חוכמה ושכל, בידיעת המצפוניות הפנימית שלו, בידיעת מציאות נשמתו, שיש בו נשמה, שהקדוש ברוך הוא מחובר אליו ורואה אותו. זאת אומרת, אם אדם עושה ההפך רצונו, חסר לו חוכמה ושכל בידיעת אמיתת הדברים, שהוא נברא בצלם, ושהשם משגיח עליו, ורואה את מעשה, וכל דבר עושה מכתבים, אוזן שומעת, כל הידיעות האמוניות האלו. לפי מידת החוסר, שחסר לנו את הידיעות האמוניות, כך בקלות יותר נוכל לעבור על רצונו יתברך. מבלי להתבייש. להרגיש אפילו שוויון נפש, בשעה שעושים הפך רצונו. כחוכמה ושכל, זה תמיד הולך עם בושה. לפי מדרגת החוכמה, כך מדרגת הבושה. נקרא את זה עוד פעם. וכיוון שמעלת החוכמה גדולה כל כך, צריכה שתהיה חברתה דומה לה, שהיא מידת הבושה קרובה לה. קרובה לה. וראיה, שלא ראית ביישן חסר דעת. אין ביישן שהוא חסר דעת. כל ביישן, נכון לשאול אותו, שאדם מתבייש לעשות פעולה מסוימת, נכון לשאול אותו, מה ראית שאתה מתבייש? מה אתה רואה? אני לא רואה, לא, אני לא מתבייש לעשות מה שאתה מתבייש. אני לא מתבייש לעשות את זה. למה אתה מתבייש לעשות? מה ראית? מה, אתה לא רואה? מה? אתה לא רואה שנשמתך עומדת מעליך? אתה לא רואה את מוסר הכליות שעומד מעליך ואומר, איך אתה מעיז? מה, אתה לא רואה? לא, אני לא רואה, לא. זאת אומרת, אדם ביישן, נכון לשאול אותו, מה הוא רואה? האתון של בלען, נתתה מן הדרך. למה? למה היא נתתה מן הדרך? היא ראתה את המלאך. היא ראתה את המלאך. כיוון שראתה את המלאך, נתתה מן הדרך. היא ראתה מציאות רוחנית, המציאות הרוחנית הזו לא מניחה לה להתנהג כפי שהיא מתנהגת. כל מציאות רוחנית שאנחנו רואים, כל ערך מוסף, כל תוכן פנימי שאנחנו חשים בו, מרגישים בנוכחותו, אי אפשר שלא נגיב על הנוכחות שלו בצורה מסוימת. לפעמים נגיב בקשירת הידיים, לפעמים נגיב על הנוכחות של המציאות הרוחנית הזו דווקא בהזדרזות. ויאמר השם אל אברהם, 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 ויאמר אברהם, הנני. זאת אומרת, הנוכחות של הדיבור האלוקי גורמת לאברהם זריזות. ולפעמים הנוכחות גורמת נסיגה לאחור, לא תעשה, קשירת ידיים. אבל כלל ברור שנוכחות רוחנית גורמת להתפעלות. אי אפשר להפתיר כשתקן, אי אפשר לעשות את מה שהייתי עושה לפני שנוכחתי באותה מציאות. כלל. וראיה שלא ראית ביישן חסר דעת, ולא דעתן בלי בושה. ועל כן ראוי לכל אדם להשתדל ולהתנהג במידה החשובה הזו, להתחכם לה עד שתהה קבועה בנפשו ויגביר אותה על כל דבר. כדרכו, במשפטים קצרים ומתומצתים, הוא נותן לנו מהלכים, כמו שראינו לפני כן, מהלך חשוב ויפה, אתם זוכרים, כן? מעלת הסר לחוכמה, בה יגיע אל אמיתת הדברים, אמיתת, כן? ייחוד בוראו, ראינו מהלך, גם פה יש מהלך. פה יש את מהלך החינוכי בדרך לבושה. אדם שרוצה להתבייש, מה אומר לנו? מה אומר? מה צריך לעשות? על כן ראוי לכל אדם להשתדל. מה זה להשתדל? להתאמץ. חושב שדיברנו על זה פעם, אני זוכר, אבל כך כתוב, ויאבק עמו איש, דיברנו על זה? ויאבק עמו איש, מה שנאמר בעשיו, יעקב, ויאבק עמו איש, אומר אונקלוס, מה זה ויאבק עמו איש? איש תדיל עמי גברה. זאת אומרת שכאשר יעקב פגש את שרו של עשיו, הוא נאבק, הוא נאבק. מאבק מורה על קושי. אגב, אנחנו יודעים גם ששרו של עשיו נקע את ירחו. זאת אומרת, לא פשוט היה להתמודד עם הכוח הרוחני הזה, שנקרא שרו של עשיו. לא פשוט. יעקב היה צריך להיאבק. אחרי המאבק, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אחרי המאבק הוא ניצח, אז כבר שרו של עשיו מתחנן אליו שישלח אותו לחופשי. לא, עד אם בירחתני. כלומר, יעקב מתגלה כמנצח. כן? תחילת המאבק, מתחילת המפגש שהיה לו קשה, לאט לאט הוא תפס אותו בעוצמה כבירה, נטרל אותו וכרגע הוא שולט בו. עד, כן? אם בירחתני, לא ישלח אותך, אלא אם בירחתני. בסדר, אבל בהתחלה זה מאבק. צריך לדעת. גם לרכוש את הבושה, או מילים אחרות, להגיע לאמיתת הדברים כדי להתבייש, זה בעצם ההגדרה הנכונה. כדי שאנחנו נבין מה זה עם ישראל ונתבייש לדבר עליו. כדי שנתבייש לדבר על ירושלים במונחים של חלוקה וכן הלאה. כדי שנתבייש לדבר על הזולת, כן? דיבורים לא הגונים. אנחנו צריכים להשתדל לדעת את ערך הזולת. להשתדל לדעת ערכה של ירושלים. להשתדל לדעת ערכה של גאולת ישראל ועקבת עדי משיכה. מהלכי הגאולה. כלומר, אחרת לא נוכל להתבייש בשעה שאנחנו באים לדבר על הזולת. אפשר לעשות ככה לזולת, אפשר להקים עליו את האף, אפשר להגיד על דברים לא הגונים, אפשר לזלזל בכבודו, כן? ולא לסור לעזרתו, לא להצטער בצערו ולא לסמוך בשמחתו. קטן עליי, מה זה סך הכל הזולת? מה זה? בזיל הזול הזולת. אז אני לא מתבייש להרגיש כלפיו הרגשות לא לגיטימיות, הרגשות לא מוסריות, לחשוב עוד אותיו דברים שליליים. יש. כדי להגיע למדרגת הבושה שמוכנת בתוך הנפש, הרי הבושה הוא כוח נפשי ששייך לאדם מעצם היותו בעל נשמה. האדם הוא ראוי שיתבייש, אבל כדי לחשוף את התכונה היקרה הזו, שכמו שנראה בהמשך בפסקה הבאה, משמרת אותנו מן החטא, כדי באמת להרגיל את עצמנו בבושה, צריך להשתדל. וזה קשה. תארו לעצמכם לחשוב על הזולת במונחים של כבוד, במיוחד זולת שהתרגלנו לזלזל בו. עולה דווקא לזלזל, סתם לא לספור אותו, סתם להתייחס אליו כניצב סטטיסטי חסר משקל ומשמעות. יש לנו הרבה זולתים כאלו שנמצאים סביבתנו. יש פה הרבה אנשים שהנוכחות שלהם מבחינתנו היא כמעט חסרת משמעות. לא שאנחנו חושבים עליהם מחשבות רעות, אז מלהזכיר, חלילה לחשוב עליהם מחשבות רעות או להרגיש כלפיהם הרגשות שליות, ודאי שלא. אבל הם איזה מין סוג של אוויר בלתי נמנה. זאת אומרת, זה לא, אין להם משקל. יש אנשים שאנחנו רואים אותם בבוקר, ההתייחסות אליהם היא התייחסות כבדת משקל. קיראות פני אלוקים ותרצייני, ודאי. יש אנשים שההתייחסות אליהם היא התייחסות נימוסית, נקרא לזה ככה. יש אנשים, אני מרגיש בנוכחותם. אני לא עובר חלילה למדרכה השנייה כשאני רואה אותם. אני הולך איתם לאותה מדרכה. כן, אין שום בעיה. אבל עדיין אנחנו חולפים, כמו רכבות חולפות אחד אל השני. אנחנו לא מתביישים בזה שלא אמרנו להם בוקר טוב במאור פנים. אפילו לא הרגשנו שזה חובתנו להגיד להם את הדבר הזה. פתאום. כרכבות החולפות. לא מתביישים בזה. כדי שאנחנו נוכל להתייחס לאותם אנשים יחס יותר אכפתי, יותר רגיש, כן? יותר משמעותי, אנחנו צריכים ללמוד אותם. אנחנו צריכים ללמוד את האנשים האלו. מה זה אדם בכלל? ומי זה האדם הזה בפרט? נתן עינה וליבו להיות מיצר בצרתם. זה לימוד. וזה השתדלות, זה קשה, זה מאבק. עכשיו, אנחנו לא צריכים להגיע למצב שביום אחד אנחנו כבר נחבק את כל עם ישראל באהבה. אנחנו לא הרב קוק. לא נולדנו עם גאונות מוסרית כמוהו, לא עסקנו בתורה כמוהו, לא שימשנו תלמידי חכמים כמוהו. זה לא הכוונה. אבל מה שהוא אומר לנו כאן, אם אתה רוצה להתבייש, או להתחיל להרגיל את עצמך, להתבייש, בזה שאתה לא אומר לזולת בוקר טוב, אתה צריך להתאמץ. ויאבק עמו איש. אומר רש"י, שתי פירושים. פירוש אחד, ויאבק עמו איש, מעלים אבק במריבתם. מעלים אבק. הם דורכים על קרקע המציאות, הם נאבקים, והחיכוך, החיכוך, עוצמת החיכוך, כן? היא גורמת להעלאת אבק. פשוט. תסתכלו על אנשים שרבים, על קרקע חשופה, חבית חבית, ולא בריך, נו, ודאי, עולה אבק. זה פירוש אחד ברש"י. פירוש שני ברש"י, מלשון קשר, אביק בי, קשור בי, בארמית, איך אומרים להיקשר? אביק. כן? אביק בי, מקושר בו. כן? שתי פירושים. פירוש אחד מדבר על העלאת האבק עם הרגליים. פירוש שני מדבר על לפיתת הגוף. לפיתת הגוף. שאנשים, דרך אנשים מתאבקים, זה ללפות אחד את השני. זה הפשט ברש"י. מה עומק ברש"י? מציין את שתי השלבים של ההשתדלות. בהתחלה זה נורא קשה. זה מראה על החיכוך האדיר. כמו שאמרנו. בהתחלה שאתה מתחיל להעלות את ערך הזולת, ולהסתכל עליו באור חדש, אור חדש של ציון תאיר. בשלב ראשון שאתה מנסה לחדור לאמיתת הדברים, ולחדור מעבר למעטפת החיצונית של הזולת, למראה שלו, זה נמוך, זה גבוה, זה שמן, זה רזה, זה שלוחת שקון. ברגע שאתה מסתכל על המעטפת, זה בלגן. אבל כשאתה מסתכל, מנסה לחדור מעבר למעטפת, בהתחלה זה קשה. החיכוך עם קרקע המציאות, אתה עדיין גופני, אתה עדיין חומרי, אתה מתקשה להתעלות מעבר למבט הפיזי, אתה מתקשה לעלות מעבר לאחיזת הרגליים שלך בקרקע המציאות. זה הרמז לאבק. אבל בשלב הבא, אתה מתחיל להתקשר. אתה כבר לופת את הזולת. אתה כבר לופת. זה לא אותו מבט ראשוני, חיצוני, ששם אנחנו חווים את את המאבק הקשה, את העלאת האפר ברגלינו, וכמעט מתיישים. באמת אני אגיד לכם, כמעט מתיישים. זה שלב מאוד קריטי. כלומר, אם האדם יוותר בשלב האבק, הוא לא יגיע לשלב האביק, הוא לא יגיע לשלב ההתקשרות. ודאי וודאי שלא יגיע למצב ששרו של עשיו יברך אותו. זה שלב שלישי. שלב שלישי. יעקב עובר את כל השלבים האלו. הוא עובר את השלב לפני הלידה שלו. הוא עובר את השלב, כן, של המאבק עם עשיו, תופס ברגליו בעקבו. לאחר מכן הוא נרדף על ידי עשיו. לאחר מכן הוא מגיע למאבק הגורלי בין המהות הרוחנית שלו, של יעקב, לבין המהות הרוחנית של עשיו, ולבסוף הוא גם מקבל ברכה מעשיו. הנה שלבי המאבק שעשיו מודה ליעקב. ורב יעבוד צעיר. זו הנבואה של העתיד לבוא. אנחנו עוברים את אותם דברים. אדם שרוצה להגיע לבושה, אדם שרוצה להרגיש את הרגש המופלא, האדיר הזה, שהוא מתבייש לא להגיד לחברו בוקר טוב, הוא מתבייש לא לחייך לנוכח פני חברו הנברא בצלם אלוקים. אדם שרוצה להגיע למדרגה הזו, הוא חייב לעבור את כל השנים. והשלבים פה הם בתוך דבריו של המחבר. השלב הראשון הוא השתדלות. השתדל, על כן ראוי לכל אדם להשתדל ולהתנהג במידה החשובה הזו. ההשתדלות תוליד בך התנהגות. מה זה התנהגות? זה הרגל. הוא עדיין חיצוני הרגל. הוא עדיין חיצוני. כן? אחרי המעשים, שכים על בבות. כן? להשתדל ולהתנהג. כלומר, ההשתדלות היא כוללת שני דברים. א', ההשתדלות להגיע לאמיתת הדברים. ללמוד על הזולת. ב', השתדלות מעשית בבחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אבל זה עדיין בגדר של מעלים אבק בכפות רגליהם. זה קשה נורא. רוב האנשים מתחילים בזה ולא ממשיכים. הקושי בחיים זה התמדה. אז אוכל לקרוא בשם השם. מה זה אז אוכל? לשון חולין. אתם חושבים שלא התחילו לקרוא בשם השם? בתקופתו של אברהם? ודאי שהתחילו. רק מה הייתה הבעיה? בתקופה של אנוש. מה הייתה הבעיה? התחילו ולא גמרו. התחילו לזהות הנטייה הרוחנית שבנפש האדם. וידעו שהנטייה הזו היא מושכת לאן? לגלות את היסוד האלוקי במציאות. אבל רק התחילו. איפה נעצרו? בעבודה זרה. לא זיקחו את צורת החיפוש. לא זיקחו. ונתקעו בעבודות זרות קשות מאוד של מולך. עבודות זרות איומות של מרקוליס, כל מיני עבודות, לא משנה. זה נקרא, אז אוכל לקרוא בשם השם. התחילו ולא גמרו. כל ההתחלות קשות. קשה מאוד לאחוז בהתחלה, ולהמשיך איתה לשלב הבא. זה השתדלות. זה מאבק. להשתדל ולהתנהג במידה החשובה הזו. להתחיל ולהראות בעצמך שאתה רגיש. לנוכחות של הזולת. קצת. כן, תרגיש. אתה יודע שיש פה בעיה. גם אתה לא יודע את ההלכה במפורש, אבל אתה יודע שזה לא פשוט לאכול בשר. צריך לשאול. לפחות אתה יודע, צריך לשאול. זה גם דבר שיודע לשאול, זה דבר גדול. להגיע למצב כזה שאנחנו לא עוברים לסדר היום על פעולות יומיומיות, שבהגדרת ההלכה הן פעולות בעייתיות. פעולות בעייתיות. ובדברי הנביא, תסתכלו מה שכתוב בנביאים, שמתארים את המצב בעם ישראל, ערב החורבן. הם מתארים את כל הלקויות החברתיות, שרבות מהן יכולות להימצא בחברה, כל חברה, אפילו חברה של בני תורה. אפילו חברה של בני תורה בבית המדרש, אפילו פה. רגישויות חברתיות. שאדם ביישן, לא? כן? יש להם אותם, יש לו אותם. רגישויות חברתיות, שמי שלא ער למעלתו שלו, כנברא בצלם, ומתוך כך למעלת הזולת, הוא לא יחוש ברגישויות האלה. הוא באמת לא יחוש בהן. הוא לא כלב גישוש. הוא לא כלב גישוש. כן? חוש הריח שלו לא מפותח. יש המון ריחות בסביבה, והוא בכלל לא ער אליהם. ממילא לא יכול לנתח נתונים. אם אתה לא ער לריחות שיש סביבך, אתה לא יכול לנתח נתונים. אני חושב שהזכרנו את זה כבר פעם, אם ראינו כלב נוסע ברכב ומוציא את הראש מחוץ לחלון. ראיתם איך הוא עושה עם האף? כל הזמן הוא מריח, מריח, מריח. מה זה? מה התנועה הזו? מה? למה כל כך? כן? אז מביני דבר, אני לא ידעתי על זה, אבל מביני דבר אומרים שלמעשה כמות הריחות שעוברות בגלל הרוח, הרי הרוח היא מביאה לו את הריחות. מביאה לו ריחות לא רק מהמטר שהוא נוסע בו, זה מביא לו מהשדות, זה מביא לו מרחקים של קילומטר לפעמים. זה רוח אדירה. כן? הרוח נשאבת אל תוך החלון מהמהירות של הרכב, והריחות שמגיעים הם מתרכזים באפו של הכלב. ואז הוא סופג את זה, עכשיו תבינו. ברגע שהוא סופג את זה, המוח שלו מנתח נתונים. עכשיו הוא יכול מהריחות האלה להבין שיש כלב במרחק של חצי קילומטר. אבל הוא בתוך הרכב, הוא לא יכול לקפוץ, כן? יש כלב במרחק של חצי קילומטר, יש כל מיני מקורות מזון, איזה ריח של בשר שהוא מריח מאיזה בית במרחק של חצי קילומטר, שנתחל לו בתוך האף. והפעילות האינטנסיבית של האף שלו, זה בעצם ניתוח נתונים ותגובה על הנתונים. כלב גישוש. איזה נתונים? זה פשוט לא יאמן. הוא יכול לקבל, כן? מפיסת ריח אחת. כלב גישוש. זאבים. חוש הריח שלהם מאוד מפותח. איזה נתונים? איזה... אין סוף של נתונים שהם מזיקים. מפיסת ריח אחת. מקפסולה אחת של ריח. עכשיו אנחנו כנראה שריבונו שלה מצפה מאיתנו, כנראה, כך אני מבין, כן? שנפתח את הרגישות, שנוכחות הזולת, כמו שאמרנו, שנמצא לידינו, אנחנו נהיה כמו גלפי גישוש. רגע, יש פה נברא בצלם, אני מריח. אוי, 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 נברא בצלם. מה שלומך, מה שלומך? כן. התגובה בהתאם, כלומר, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה. עם ישראל. עם ישראל. לא מכל אחד זה נדרש. אומות העולם לא כלבי גישוש. כן, פחות לא כלבי גישוש גזעיים. מעורבים, מעורבים. כל כלב יש לו חוש ריח, זה ידוע. אבל מדרגה מספר אחת, אחת, נגיד. שתיים, שלוש. עם ישראל זה כלבי גישוש מיוחדים. יש להם חוש ריח להיות אחראים על העולם כולו. אב המון גויים, אברהם. חוש ריח של אברהם לטובת הזולת הוא דבר לא נתפס. לא נתפס. ואנחנו כולנו בני אברהם. אנחנו מחויבים להוציא מן הכוח אל הפועל את הנטייה הזאת. חייבים להוציא מן הכוח אל הפועל את הנטייה הזאת. והנה אנחנו מתרגלים. הבושה היא זו שעוזרת לנו. הבושה זה כוח יקר נפשי שהיא נוצרת מתי? בנקודות אימות בין הרצוי לנשמתנו לבין המצוי. כלומר, שאני אראה את הזולת אני אתבייש לא לומר לו בוקר טוב. למה? כי זה עומד בסתירה מוחלטת להווי החיים הישראלים הפנימיים שלי. אז אני אתבייש? אבל אם אני לא מתבייש, שימן שאני לא יודע מי אני ולא יודע מי הוא, אז אני לא מתבייש. זה יכול להגיע למדרגה של אי בושה בדברים איומים. אנשים לא מתביישים לעשות דברים, דברים שאנשים עושים, לא מתביישים. איזה רמה של ניתוק וזרות לעצמנו, כן? או לעצמם, שעושים מעשים כאלה. איזה רמה של ניתוק. איך אתה יכול לעשות פעולה כזו? איך אתה יכול לגנוב? איך אתה יכול לשנוא את אחיך על שנאה עיוורת ויוקדת כזו, ולהרעים את כל העולם עליו, ולהגיד עליו לשון רע? איך אתה יכול? אתה פשוט עקור לגמרי מעצמך. תחשבו איזה רמת זרות זו צריכה להיות. כדי שהאדם יעשה מעשה כזה. אז אנחנו כבר ברוך השם, רגישים, אנחנו ודאי וודאי שלא נעשה מעשים כאלו, ברגל גאווה, בגסות כזו, ודאי וודאי שלא נעשה את זה. מישהו פה יעיז לעשות דבר כזה? ודאי וודאי שלא. מישהו יבוא ויגנוב מכיס חברו? מישהו ימצא פה איזה עבדה, מכון מאיר? מישהו ימצא פה איזה עבדה ויגע בה? אפשר פה למצוא לפעמים חודשים שלמים איזה חוברת, אני יודע מה, איש לא נוגע בה, מפחדים פחד מוות לגעת בדבר שלו שלו. מישהו יעיז, ודאי שלא. זה מעלה גדולה. ברוך השם, זה התקדמות, אין שום ספק. אבל פה אנחנו מוזמנים, מוזמנים, לעשות את המהלך של התפתחות הבושה ביחס למרחב הרבה יותר גדול של מעשים,
של רגשות לא לגיטימיים שאנחנו צריכים להתבייש בהם, של מחשבות, כן וכן הלאה. אנחנו מוזמנים. אבל הוא אומר לנו, בתחילת הדרך יהיה לנו קשה, 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 לשקם את המבט החדש של המציאות, שמכוח המבט הזה מתפתחת הבושה. יהיה לנו קשה, כי אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. זה זר לנו המחשבות האלו. זר לנו צורת ההסתכלות הזו. על כן ראוי לכל אדם להשתדל ולהתנהג במידה החשובה הזו של הבושה. להתחכם לה. מה זה להתחכם לה? אפשר להסביר את זה בשתי אופנים. לעשות את כל התחבולות. ראינו כמה תחבולות. את כל התחבולות כדי לזכות לה. אבל להתחכם לה זה גם, אתם זוכרים איך הסברנו את מה פירוש חוכמה, כל חכם לב. להתחכם לה זה לזהות את מידת הבושה. לזהות את המחצה ביקר הזה, איפה? במקורות הפנימיים שלו. להתחכם לה זה להתחבר עם השריד, שריד האינטואיטיבי שקיים בתוכנו. יש בתוכנו שריד אינטואיטיבי של הבושה, הוא קיים בתוכנו. מי שיקשיב טוב טוב לנפש שלו, יוכל להרגיש ולשמוע בתוכו, יוכל להרגיש ולשמוע בתוכו את מוסר הכליות. מוסר הכליות זה בעצם האופן שבו הקדוש ברוך הוא מדבר בנו, בתוכנו, הוא מדבר בתוכנו, וזה דיבור אלוקי זמין. הקדוש ברוך הוא מדבר בנשמתנו, אבל אנחנו רחוקים מלהקשיב את זה. זה כמו איזה קול שנמצא במרחק של מיליון שנות אור. אנחנו לא שומעים אותו. לא שומעים. אגב, במדע האסטרונומיה, מאוד מעניין, כן? מקליטים, ראיתי ממש איזה תמליל כזה, כן? שהצליחו להקליט את הרע של הכוכבים שהם זזים. כן? הקליטו את זה. זה נמצא ברשותו של איזה מישהו, איזה מוזיקאי, שהוא מנסה לבנות על זה איזה יצירה מוזיקלית. שמעתם על זה? לא שמעתם על זה. כן? איזה מוזיקאי מעבד בקנה מידה עולמי, נתנו לו הקלטה של רעש של כוכבים, כן? שהצליחו להקליט בחלל. חלליות. לוויינים, חלליות וכו'. והוא משתמש בזה בדגימות כל האלה, אני חושב שזה... איך קוראים לה? אני חושב שזה... המעבד, המלחין או המעבד של איזה להקה בריטית, נקראת U2, נקראת. לא יודע אם מכירים, איזה להקה, לא משנה. בכל אופן נתנו לו את זה. והוא עכשיו על הבסיס הזה, הוא מנסה לגלות כללים מוזיקליים שנמצאים בחלל, ולעשות מוזיקה מודרנית, הוא מאוד מעניין. יש את הקולות שם, אנחנו לא שומעים. אנחנו שומעים. יש את הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר בתוך הנשמה. זה דיבור, פשוט לא יאמן. אבל יש את הדיבור, אותו דיבור, אבל כפי שהוא משודר ומופיע במרכזים המוסריים של האדם. אחד מהם זה מוסר כליות. מוסר כליות, מה שנקרא דרך ארץ קודמת לתורה. אם אנחנו עוקבים אחרי דרך ארץ, ואפשר לראות את הגילויים של הדרך ארץ המון במהלך היום, רק מה הבעיה? אני אגיד לכם עליי. אני זיהיתי את זה. זה לא שהדרך ארץ לא מדברת אלינו, היא מדברת אלינו, אבל מה עושים? טק, נותנים לסתירה. שמתם לב כמה פעמים בים שנותנים סתירה לדרך ארץ? שהדרך ארץ אומרת לנו משהו, אל תעשה. ואנחנו מסתכלים עליה. זה שיח, אני בכוונה, אני מביים את זה, זה מאוד מהיר. זה מאוד מהיר, זה לא, כן? אמרה הדרך ארץ, אל תשקר. אמר היצר הרע, כן, כן. לא, זה לא הולך ככה. אבל זה הרבה יותר מהיר. אבל שמתי לב, בהאטה של התהליך הזה, כן? שרוצים להתבונן על מרכיבים של תהליך, מעיטים אותו. אתה מסתכל, אתה רואה לפעמים מהלך היום, שימו לב לזה, כדאי לכם לשים לב. כן? שנקלעים למצב מסוים, סיטואציה מסוים, זה יכול להיות עם האישה, זה יכול להיות עם החברותה. הדרך ארץ אומר משהו. אל תעשה, כאילו מכה אותך דרך ארץ. מכה אותך, ויח לבבו אותו. היא מכה אותך. ואתה עובר על זה. אתה עובר על דברי אלוקים חיים שמשודרים בתוך הדרך ארץ. זה בעיה. תראו איך הקדוש ברוך הוא משבח את אחאב. בזה שהוא שם לב לדרך ארץ הזו. ויח לבבו אותו. מה אומר הקדוש ברוך הוא לנביא? ראית כי נכנע אחאב מפניי? יען כי נכנע אחאב מפניי.
לא אביא עליו הרעה בימיו. לא יומן. על תשומת לב קטנה אחת של אחאב, שהוא שם לב לנקיפות המצפון שלו, ביחס לספר התורה, שהשובים שלו רצו לקחת את ספר התורה ולחלל, לא, לא, זה מחמד עיניי. לא, זה לא מחמד עיניי. אחאב בקלות היה יכול להגיד, יאללה, קחו את הספר תורה הזה, מה לי ולכל הסיפור ולקודשי ישראל. ראינו מה עושה לנביאי ישראל, פתאום אכפת לו על הספר, אבל פתאום היה לו נקיפות מצפון. ויח לבבו אותו. אני מזמין כל אחד ואחד, מי שעדיין לא גילה את הקסם הנפלא הזה, שבשימת הלב למצפון הפנימי. זה פלאי פלאים. ככל שאנחנו יותר נשים לב לב, ככל שפחות ופחות נסתור את לא השכינה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליהם דרך הדרך אחרת. ככל שיותר נתחכם לה לבושה, וזה מה שאנחנו אומרים פה, נתחכם לה, נשים לב לגילויים של הדיבור האלוקי, במדרגה דרך ארץ, מדרגת המצפון האנושי, מוסר הכליות, יותר מזה, נשים לב, איך אומר רבנו יונה, בשערי תשובה, ואחת הדרכים שלא יחטא האדם, לזכור ייחוס אבותיו. תזכור מי הסבא שלך. תזכור. מי האבא שלך? בין אם הוא נפטר מן העולם, בין אם לאו. יש כאלה אחרי שהאבא נפטר, נעשים דתיים. פתאום, הערך הסגולי של האבא, פתאום הוא מופיע. לא מייזים לחלל שבת פתאום. מה קרה? בלי פלאים. זכור מי אבא. זכור מי הסבא שלך. תזכור שאתה בן אברהם אבינו, שרגלי אבותיך עמדו בהר סיני. זה התחבולות, זה ההתחכמות לבושה. הכוח היקר הזה של הבושה, הוא יכול לנבוע רק מתוך הסתכלות באמיתות. האמיתות צריך לגלות ולברר אותן בכל הרמות, ברמה הלימודית בית המדרש, ברמה המצפונית בתוך נפשנו, אבל בלי זה הבושה לא תיווצר. זה חומרי הגלם של הבושה. להתחכם לה. עד שיותר קבועה בנפשו. זה האביק. זה האביק בי. זה הקישור. זה מה שאמרנו, כן? שתי פירושים ברשי, ויאבק עם הוא איש. שלב הראשון זה ההשתדלות, ההתנהגות, המאמץ הגדול לגלות את מקורות הבושה בנפשנו. אחרי זה מגיעים למצב שזה כבר יהיה בנפשו. גמרנו. הבושה כבר מתעוררת מעליה בלי עמל. שתי קבועה בנפשו, ויגביר אותה על כל תוואיו. היא תהיה חזקה יותר מכל טבע אחר שמנסה להתפרץ, ולהגיד לאדם, אל תתבייש, שים פס, תהיה קול, תהיה זורם, אל תעשה חשבון, וכן הלאה. יותר מכל דבר, ותהיה חשובה בעיניו מכל מידותיו, ותהיה בעיניו חשובה משאר מידותיו, כי בה יגיע אל רוב המעלות. למה יגיע מרוב המעלות? למה הגיע לרוב המעלות? אפשר להבין. למה הגיע לרוב המעלות? שימו לב, פה הוא אומר לנו שהבושה היא גם כוח שבאמצעותו אנחנו מגיעים לעשה טוב, כן? וגם לסור מרע, זה בסוף. וימנע מעבירות ומכל מידות מגונות. בה יגיע אל רוב המעלות, כן? אגב, אין הכוונה אל רוב ולא אל כל. אל רוב המעלות, אל כל ריבוי המעלות שבעצם מצפים לנו. זה נקרא רוב כאן. זה לא רוב בשימוש שלנו היום, אל רוב ולא אל כל, כי אם כן, נמצאנו אומרים שהבושה היא חסרה. היא חסרה. אל הרוב כאן, הכוונה היא אל כל ריבוי המעלות. אל כל גנזי המלך. אנחנו רואים שאם כן, הבושה היא מולידה ומניעה גם כוח חיובי. של עשה טוב, כי אדם רואה את אמיתת הדברים. אדם נפגש עם כוח הטוב שבקרבו. מצד אחד זה מניע אותו לרכוש את הטוב, אבל לא פחות מזה, יימנע מעבירות ומכל מידות מגונות. אז גם עשה טוב, גם סור מרע. כן? כיוון שהבושה יסודה זה בהכרת האמת, ממילא בהכרת האמת האדם מקבל כוח מניע חזק מאוד. אנחנו רואים את זה בשעת לימוד. אתה לומד איזה דבר חיובי. אתה מרגיש באופן אוטומטי, איך כתוצאה מללימוד, מתעורר בך רגש גם של עשה טוב. אתה רוצה להיות שייך למעלה הזו, אבל אתה גם תכף מיד שואל אותך, מה, את עצמך, מה מעכב אותי להגיע לאותה מעלה? אז גם סור מרע
וגם מעשה טוב מתעוררים בעקבות הידיעה. אז מה נגיד כבר על רגש הבושה שמתעורר בתוך הנפש? ודאי שהוא מוליד את שני הכיוונים האלו. אותו חרפיפיות מופלא של עשה טוב וסור מרע. בסדר? רצית לשאול משהו? בסדר? אז נעצור כאן.